עדיין רבותיי, אנחנו פותחים את לימוד הפרק השני של מסכת חלה ולוי נשמת מרת אסתר, בת רב שמואל, סבתא רבא שלי היקרה, ואני מקדיש את לימוד המסכת הזאת ללוי נשמתה. המשנה מלמדת דין תבואה שגדלה בחוץ לארץ והובה לארץ ישראל. אומרת המשנה, פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה. פירות, מיני תבואה מחמש דמני דגן של חוץ לארץ שנכנסו לארץ ושם נילושו ונאפו ללחם, חייבים בחלה. הועיל ושעת חיוב התבואה בחלה הייתה בארץ. זאת אומרת, זה לא תלוי במקום גידול התבואה, אלא בזמן הלישה, ומכיוון שנילוש בארץ חייב בחלה. יצאו מכאן לשם, רבי אליעזר מחייב, רבי עקיבא פותר. אם יצאו יצאה התבואה מארץ ישראל לחוץ לארץ ושם נעשו ללחם, רבי אליעזר מחייב אותם בחלה מכיוון שגדלו בארץ, ורבי עקיבא פותר משום שהרשעת חיוב התבואה בחלה הייתה בחוץ לארץ. מצוות חלה היא מצווה תלויה בארץ. בכל זאת, היא חלה גם על תבואה שגדלה בחוץ לארץ, אם היא נעשתה ללחם בארץ, כפי שלמדנו, מאחר שבשעת חיובה הייתה בארץ. והגמרא תביא מקור לזה מהפסוקים. לדעת חכמים במשנה להלן, חיוב חלה חל בזמן הלישה, לפי זה בנידון שלנו, חיוב החלה חל רק אם לישת האיסה נעשתה בארץ ישראל, אך אם הלישה נעשתה כבר בחול, ואז נכנסה איסה לארץ ונפתה שם, אינה חייבת לחלה, בחלה. לדעת רבי עקיבא, חיוב חלה חל בזמן האפייה. ולכן לשיטתו, אפילו אם הלישה נעשתה בחול, רק אחר כך נכנסה איסה לארץ ונפתה שם, היא מתחייבת בחלה. חיוב חלה בתבואת חוץ לארץ שנילושה בארץ הוא מן התורה, שהרי הגמרא לומדת עם זה מהפסוקים. אולם חיוב תרומות ומעשרות אינו חל מן התורה על פירות שגדלו בחוץ לארץ, אפילו אם נגמרה מלאכתם בארץ. הטעם לכך, משום שיש הבדל בין חיוב חלה לחיוב מעשרות. חיוב מעשרות יקרו משום הגידול, לכן לא יכול לחול על פירות שגדלו בחול. אולם חיוב חלה יקרו מחמת הלישה, ולכן מכיוון שאישה נילושה בארץ, חל עליו חובת חלה. אולם יש לציין שבספרים משמע, שפירות שנכנסו לארץ חייבים אף במעשרות מן התורה. עוד מעניין, והאחרונים מרחיבים לדון בזה. עכשיו, מה שכתוב במשנה, שאם יצאו מכאן לשם, לארץ ישראל וחוץ לארץ, רבי אליעזר מחייב ורבי עקיבא פותר, רבי עקיבא סובר שהקובע בחיוב חלה הוא רק המקום שבו נעשתה הפעולה המחייבת בחלה, ומכיוון שמקרה זה נעשתה פעולה זו בחול, הרי העיסה פטורה מחלה. מכיוון שהעיסה כבר נעשה ללחם ונאפתה בחול, אז הוא כבר לא חייבת בחלה. ורבי אליעזר סובר שאף המקום שבו גדלה התבואה גורם לחייב בחלה. ולכן, מאחר שהתבואה גדלה בארץ, היא נשארת לעולם חייבת בחלה. אז יש פה מחלוק ויכוח עקרוני על מה הסטטוס, מה הדין של פירות של תבואה שגדלה בחול, לפי רבי אליעזר, שגדלה בארץ ויצא לחול. ורבי אליעזר, מכיוון שגדלה בארץ, חייב. רבי עקיבא אומר לא. מכיוון שנאפתה בחול, שם זה נפטר מחיוב חלה. אז יש לציין שרבי עקיבא פותר כאן מחיוב דאורייתא, אך גם הוא מודה שמדרבנן חייבים להפריש חלה גם במקרה זה, שראי אפילו תבואה שגדלה בחול ונעשתה שם ללחם חייבת בחלה מדרבנן, כמבואר במשנה להלן בדף מבית עמוד בית. הלכה היא כדעת רבי עקיבא, שפירות ארץ ישראל שיצאו לחול ונעשו שם ללחם פטורים מן החלה מדאורייתא. עכשיו אנחנו נמשיך בדברי המשנה. אפר חוץ על הארץ שבא בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית. אם יש אפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ, וכשהגיעה הספינה לתוך תחום ארץ ישראל גדלה בה תבואה, חייב מה שגדל בה במעשרות ובשביעית, כי משעה שנכנס האפר לתחום ארץ ישראל הרי הוא מתקדש בקדושת ארץ ישראל. הראשונים מוסיפים שמשנתנו מדברת בספינה שיש חור בקרקעיתה, ומכל מקום אין המים חודרים לספינה לפי שהחור מלא בגוש אדמה, שעל ידי כך יונק האפר מקרקע של ארץ ישראל. כי כדי שהאפר יתחייב מן התורה נצרכים שני תנאים: א', שאפר יחשב כאפר של ארץ ישראל, שאם לא כן, אף אם יונק מקרקע ארץ ישראל אינו מתחייב, וב', שאפר ינק מקרקע של ארץ ישראל, שאם לא כן, אפילו אפר של ארץ ישראל עצמה אינו מתחייב מן התורה. ופי שמצאנו בעציץ שאינו נקוב, שאף כשיש בו אפר ארץ ישראל פטור מן התורה. אז לכן כתוב כאן במשנה שאפר חוץ לארץ שבא בספינה לארץ חייב במעשרות ובשביעית. ואמר רבי יהודה, מתי חייב הגדל בספינה במעשרות ובשביעית? רק בזמן שהספינה גוששת. מה זה הספינה גוששת? נוגעת בקרקע של ארץ ישראל. אבל אם אין הספינה נוגעת בקרקע, פטורה התבואה גדלה בה ממעשרות ובשביעית. לדעת רבי יהודה, אפר של חוץ לארץ אינו מתקדש בקדושת ארץ ישראל, אפילו כשנכנס לארץ. וזה לא מספיק שזה יונק מקרקע של ארץ ישראל. ומכל מקום רבי יהודה מודה שכאשר הספינה נוגעת בקרקע, הרי היא מתחייבת במעשרות ושביעית. בני שאז נעשה אפר תפל לאדמת ארץ ישראל. יש כלל במשניות שכשרבי יהודה מגביל את דבריו של התנה, הוא פותח בדבריו, את דבריו במילה עם מתי. אז במקרה כזה אינו בא לחלוק על אותו תנה, רק להסביר את דבריו. אבל המשנה שלנו יוצאת מן הכלל שרי מוכח מהגמרה לאלן וכן מהבבלי, שרבי יהודה בא כאן לחלוק על התנה קמה. לפי התנה קמה צריך רק לנוק, אפילו זה במרחק, ורבי יהודה אומר לו והספינה צריכה להיות גוששת, נוגעת ממש בקרקע של ארץ ישראל, לא נוגעת בקרקע, פטורה. המשנה כעת מביאה דין חלה בעיסה שנילושה במי פירות. עיסה שנילושה במי פירות, כלומר בלי מים, חייבת בחלה. ונאכלת בידיים מסואבות, כלומר תמאות שלא נטועה על ידי תילת ידיים, בשביל שחלה זו אינה מקבלת תומעה. המשנה במכשירין, במשנה ו' פרק ד', מונה שבעה משקים שיש להם דין משקה: יין, דבש, דבורים, שמן זית, חלב, טל, דם ומים. אך שאר משקים היוצאים מן הפירות, כל מיץ רימונים, מיץ תותים, אינם נחשבים משקה. היה מקום לומר שמכיוון שמי פירות אינם משקה, אין להם את היכולת לחבר את גרגרי הקמח לחשב עיסה חייבת בחלה. משנה מלמדת, זה לא נכון. אלא אף על פי שמי פירות אינם משקה, בכל זאת הם מועילים לחבר את גרגרי הקמח לאיסה, ולכן חייבת בחלה ונאכלת בידיים מסועבות. למה? הרי חייבו חכמים את אוכלי התרומה לאטול את ידיהם לפני שהם אוכלים ונוגעים בחלה ובתרומה. בידיים שאינם נטולות יש להם דין של שני לתרומה, המתאמי תרומה וחלה. משנתנו מלמדת שבחלה שהופרשה מאיסה הנילושה במי פירות אין הדין כן, ומותר לאוכלה בידיים טמאות, מאחר שאין אוכל מקבל תרומה אלא מוכשר לכך קודם על ידי שנגע במשקה, ומאחר שחלה זו נילושה רק במי פירות, נמצא שלא הוכשרה מעולם לקבל תרומה. ממשיכה המשנה ואומרת, האישה יושבת וקוצה חלתה ארומה מפני שהיא יכולה לחסות עצמה, אבל לא איש. כלומר, האישה יושבת על הקרקע וקוצה ומותרת להפריש חלתה אפילו כשהיא ארומה, מפני שהיא יכולה לחסות את הערווה שלה בשעת הברכה על הפרשת חלה, על ידי שתדחוק את ירחותיה זו בזו. אבל לא האיש, איש ארום אינו רשאי להפריש חלה, הועיל ואינו יכול לחסות את ערוותו בשעת הברכה, ומכיוון שאינו יכול לברך אסור לו להפריש חלה. ברוך השם שזכינו ללמוד את המשנה, וכעת אנחנו מתקדמים לגמרא. פירות חוץ על הארץ שנכנסו לארץ חייבים בחלה, כך למדנו במשנה. כתיב בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, שמה אתם חייבים. אין אתם חייבים חוץ לארץ. כתוב בפסוק המדבר על חיוב חלה, בבואכם על הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, אז המילה שמה נראית מיותרת. אז הגמרא דורשת שמה, בארץ ישראל, אתם חייבים להפריש חלה גם ממה שגדל בחול, מאחר שהובא לארץ. אבל אין אתם חייבים להפריש חלה ממה שגדל בחוץ לארץ, כשהוא נמצא בחוץ לארץ. אז מכאן אנחנו לומדים שפירות שגדלו בחוץ לארץ, שנכנסו לארץ, חייבים בחלה. למה? כי שמה בארץ ישראל אתם חייבים להפריש חלה גם ממה שגדל בחול, מאחר שהובא לארץ ונילוש בארץ, אבל אין אתם חייבים להפריש חלה ממה שגדל בחוץ לארץ, כשהוא נמצא בחוץ לארץ. יש כאן תמיה גדולה, מה בכלל אהב אמינה ש... אם זה היה בחול ונשאר בחול שלא שזה חייב בחלה. במשנתנו עובד דין זה שפרות נכנסו לארץ חייבים בחלה כדין המוסכם לדברי הכל. הברייתא הבאה תביא תנא אחר הסובר שדין זה שנוי במחלוקת. תני זו דברי רבי מאיר, מה שנאמר במשנה שפרות שנכנסו לארץ חייבים בחלה דברי הכל זה דברי רבי מאיר. אבל דברי רבי יהודה, פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ, רבי אליעזר פותר ורבי עקיבא מחייב. לפי דברי רבי יהודה, דין פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ באמת שנוי במחלוקת, שרבי אליעזר פותר אותה מחלה בניגוד לדברי המשנה, ורבי עקיבא מחייב אותם בחלה. גם הגמרא מפרשת את טעמיהם של רבי אליעזר ורבי עקיבא לפי שיטת רבי יהודה. מה טעמה דרבי אליעזר הפותר יבול של חוץ לארץ? מה טעמו? מה מקורו שאם יבול חול הובא לארץ ישראל פטור מחלה? מקורו מהפסוק והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לשם. משמעות פסוק זה היא שחיוב חלה נוהג רק בלחם העשוי מיבול שגדל בארץ, אבל לא לחם חוץ לארץ. אז רק לחם ארץ, אבל לא לחם חוץ לארץ, ואפילו אם האלישה והאפייה היו בארץ. מה טעמה דרבי עקיבא המחייב יבול זה בחלה? בבואכם על הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. שמה, כלומר בארץ ישראל, אתם חייבים בין בפירות הארץ, בין בפירות חוץ לארץ. גם בלחם עשוי מתבואת ארץ ישראל, בין בעשוי בפירות חוץ לארץ. בשני המקרים אתה חייב להפריש תרומות ומעשרות. אתה חייב בחלה. מה מקיים רבי אליעזר טעמה דרבי עקיבא? מה עושה רבי אליעזר בפסוק שממנו למד רבי עקיבא את שיטתו? מה הוא לומד מהפסוק? אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה. הרי משם רבי עקיבא למד, שמה אתם חייבים, בין בפירות הארץ, בין פירות זכות לארץ. אז עכשיו הגמרא מביאה דיון שיהיה בין רבי עקיבא לרבי אליעזר, שיש ללמוד ממנו תשובה לשאלה הזאת. והנה הדיון. חבריה, כלומר תלמידי הישיבה, בשם רבי לעזר, שהוא המורה, וכן אמר רבי בא בשם רבי לעזר, רבי הילה אמר כך בשם רבי שמעון בן לקיש, כך משיב רבי עקיבא על רבי אליעזר. כך הקשה רבי עקיבא על רבי אליעזר, אין את מודה לי, האם אינך מודה לי בשעה שנכנסו בני ישראל לארץ בזמן יהושע ומצאו כמחין ובצקות שהיו חייבים בחלה? בוודאי שאתה מודה לי בזה. היה ידוע לרבי עקיבא שרבי אליעזר מודה לו, שכשנכנסו לארץ מצאו כמחים ובצקות של הכנענים היו חייבים בחלה. ולאו גדולי פטורים, כי הכמחים והבצקות הללו לא גדלו בזמן הפטור מחלה. ודאי שכן, שהם גדלו לפני שנכנסו בני ישראל לארץ ועדיין לא חלה אז חיוב חלה. ובכל זאת גם אתה מודה שהכמחים והבצקות נתחייבו אז בחלה. ובכל זאת גם אתה מודה שהכמחים והבצקות נתחייבו בחלה, הואיל והם נעשו ללחם לאחר שבני ישראל נכנסו לארץ. אם כן, מאותו הטעם עליך גם לומר שאף מה שגדל בחוץ לארץ ואחר כך נכנס לארץ יהיה חייב בחלה, אף מי שגדל במקום הפטור מחלה, הואיל והוא נעשה ללחם בארץ. והוא מקבל מיני, ורבי אליעזר קיבל את טענת רבי עקיבא ולא ישיב כלום. ומדי שרבי אליעזר קיבל את תקושת רבי עקיבא, מוכח שהוא אכן מודה שהכמחים והעיסות שנמצאו כשבני ישראל נכנסו לארץ נתחייבו בחלה. ומניין לו דין זה? ודאי למד זאת מהמילה שמה. וזו התשובה לשאלה מה לומד רבי אליעזר ממילה זו. כלומר, רבי אליעזר סובר שהמילה שמה חוזרת להתחלת הפסוק. הוא אומר בבואכם אל הארץ, לפי זה הפסוק מלמד שבשעה שכאשר אתם באים אל הארץ ותמצאו שמה כמחים או בצקות, הם חייבים בחלה. מכיוון שהובה כאן השאלה שאל רבי עקיבא את רבי אליעזר, דן הגמרא בשאלה זו. עכשיו למדנו מה הוא עושה עם הפסוק שמה, שהכמחים והבצקות שהיו שם כשנכנסו חייבים בחלה. אז עכשיו הגמרא דנה בהמשך. אמר רבי יוסי, תמיהני איך רבי עקיבא מוטיב את רבי אליעזר. אני לא מבין איך רבי עקיבא מקשה על רבי אליעזר קושיה זו. והוא, רבי אליעזר, מקבל מיני, הוא קיבל ממנו את טענתו. תמן בעניין הקוראים והפסקות שמצאו בזמן שנכנסו לארץ, עד שלא נכנסו לה למפרע. כבר עד שלא נכנסו בני ישראל לארץ, למפרע היינו לפני כן ירשו אותה. כבר מזמן אברהם אבינו, וכיוון שכן נמצא שהקמחים והבצקות גדלו בחיוב, והיינו לנחשבים גדולי פטור, וזו הסיבה שהקמחים והבצקות שמצאו כשנכנסו היו חייבים בחלה, ואין מכאן שום ראה לגבי מקרה שיבול שגדל בפטור בחוץ לארץ והובה לארץ. רבי יוסי מביא ראיה לדבריו שבני ישראל ירשו את הארץ כבר מזמן אברהם אבינו. דאמר רב הונה בשם רב שמואל בר נחמן, לזרעך אתן, אין כתיב כאן לגבי ברית שקראת השם אברהם אבינו לגבי נתינת ארץ ישראל לזרעו, אלא לזרעך נתתי. לא כתוב לזרעך אתן, כתוב לזרעך נתתי, לשון עבר, כבר נתתי לזרעך את ארץ ישראל מעכשיו מזמן הברית. ולכן רואים שזה כבר היה קדוש, וממילא זה כבר חייב בחלה כבר מאז, ואין לדמות את זה לקמחים ובצקות שמצאו לגבי מקרה שיבוש הגדל בפטור בחוץ לארץ והובה לארץ. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך ללמוד הסוגיה, ואנחנו נברך את השם הטוב שזיכה אותנו ללמוד עד עכשיו, ונתפלל על העתיד שנזכה להמשיך כהנה וכהנה. שלום שלום אהוביי ידידיי מוריי ורבותיי.